אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
היועץ האסטרטגי למפכ"ל, ראש מערך חוסן רשתי במשטרה, תת ניצב ערן פיינמסר. אלן.
שלום גם לך.
מתאים לך, מדהים.
תודה.
אני תמיד מכיר אותך בלי המדהים, או רואה אותך בלי המדהים.
נכון, כי מתוקף התפקיד שלי אני אמור להיות בלי מדהים. זה מאפשר לדבר עם כל אחד קטן כגדול.
אז היום אתה עם מדהים ואני שמח לראות אותך.
אני מכבד אתכם.
תגיד, מה זה מערך חוסן רשתי?
חוסן זאת מילה שמתגלגלת על הלשון בחודשים האחרונים לצערנו הרבה מאוד. ביום השני ללחימה, מפכ"ל המשטרה ניצב קובי שבתאי הזמין אותי אליו ואמר לי, ערן, תשמע, אנחנו באירוע שהוא אסון לאומי. כל מערך החוסן של משטרת ישראל בימים שכתיקונם לא מתאים למימדים ולעוצמות שאנחנו אמורים להתמודד איתם. צריך להקים משהו אחר. מכיוון שאני פסיכולוג בהכשרה שלי, ועשיתי גם לא מעט תפקידים בתחומים האלה, ביחידות מיוחדות ובמערכים גדולים, הקמתי מערך חוסן שבנוי בצורה של רשת, על מנת שיוכל לתת מענה לכל הארגון, שפרוס בפריסה ארצית, ולכמויות האדירות שאנחנו נדרשים לתת להן מענה.
לפני שנתחיל את הרעיון, אתמול עברה ידיעה ברשת, אחר כך בטלוויזיה, שהמפכ"ל עבר פרוצדורה רפואית. לא אשאל אותך מה הפרוצדורה, אבל אני מקווה שהוא בסדר. הבנתי שהפרוצדורה הייתה פרוצדורה מאוד מינורית, והוא חזר לעצמו מיד.
המפכ"ל, שוחחתי איתו גם אתמול בערב, שעות ספורות אחרי אותה פרוצדורה, וגם היום בבוקר. אני יכול להרגיע את הציבור, מדובר במשהו שהוא באמת מינורי, הוא חזר לתפקוד, הוא נמצא בהכרה, מדבר, הכל בסדר.
יופי. תראה, הסברת לנו מה זה החוסן הרשתי, ואני רוצה להפנות אותך לשבעה לאוקטובר. ראית את הסרט, הסרט המדובר?
כן, ראיתי.
כולו?
את כולו.
טוב, אתה יותר חזק מני, אני לא יכולתי לצפות. אני ראיתי את חלקו, העבירו לנו אותו בחלקים, בהתחלה היו חלקים, אחר כך חיברו את הכל, ראיתי דברים שהדעת האנושית לא יכולה לקבל. אני אשתדל להימנע מתיאורים גרפיים, למרות שאני חושב שהציבור צריך לראות את זה, כדי להבין מי זה המלאק הזה, שטבח באנשים, בזקנים, בטף. אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים גרפיים, אבל ראיתי את הילדות שהותקפו מינית, ראית את זה כמוני, מגועלות בדם, ועוד דברים נוראים שאני אומר, בן אנוש לא יכול לא להבין, לצפות ולחשוב שמישהו יכול לעשות דבר כזה. אבל עוד ואנחנו יודעים כבר שמדובר במפלצות אדם, ועוד ושוטרים נחשפו לחלק גדול ממה שקרה, והם אגב הגיעו ראשונים, אני מניח שחלק מהם חוו טראומה רצינית, לא?
טראומה נגרמה לכל מי ש נחשף לאירוע.
ברור, אבל השוטרים הגיעו ראשונים.
השוטרים הגיעו ראשונים, ולשוטרים לצערנו יש גם חשיפה מתמשכת. האירועים בדרום לא נגמרו באותה שבת נוראית. הם נמשכו בעבודה מסביב לשעון, בפינוי של יישובים, בשמירה על יישובים מפונים, באיתור של מחבלים שנשארו בשטח, באמצעי המלאך.
באיתור של גופות.
באיתור של גופות. בוא נזכור שגם מערכים שלמים במשטרה, ולא דווקא בדרום, אלא מערך החקירות שלנו, של הזיהוי הפלילי, של חוקרי הזירה, של חוקרים בכלל, פתחו את המתקן בשורה, במתקן הרבנות הצבאית, וגם הם וגם הרבנים שלנו נטלו חלק פעיל ולאורך ימים ארוכים בזיהוי הגופות. ברשותך גם צריך לזכור שלפני שקמו מערכים יותר מותאמים לאירוע, אז גם מוקד 105 שבימים כתיקונם נותן מענה לעבירות ברשת, לפדופיליה וכן הלאה, היה מקום שבו התכנסו משפחות החטופים והנרצחים וחיפשו תשובה. הם הגישו שם תלונות, הם נמצאו שם, כל יחידת להב נמצאה מגויסת לתוך האירוע הזה, שבימים כתיקונם אתם יודעים שזה לא תפקידם.
סיפרה לי רופאה רדיולוגית, שאתה מכיר אותה?
כן.
שהיא נקרא כדי לנסות ולסייע בזיהוי, איך אני אגיד את זה? של גופות וחלקי גופות, שבעין רגילה של אדם אפשר לזהות. ואני רוצה לשאול אותך, אותם שוטרים, ואנחנו מדברים כרגע למשטרה, זה לא רק המשטרה, גם הצבא כמובן, ואזרחים, שהיו חשופים לזוועות ולטבח הנוראי הזה, חזרו לתפקד. אני מניח שחלק מהם עדיין בטיפול, נכון?
חלק מהם עדיין בטיפול.
ו?
הסיפור של מה ראו שם ואיפה הם היו, זה תקף לגבי זירות שונות בדרום, הזירה של המסיבה בנובה, המסיבה ברעים, של מערך שורה. אני טענתי לגבי שורה שם, כל מי שנכנס לשם לא יוצא אותו בן אדם. אתה נחשף שם למראות קשים מאוד, לריחות, לתגובות של אנשים. אנחנו בנינו במערך שלנו מודל חדש, מודל שלא נדרשנו אליו מעולם. כאן המקום לציין שלתוך מערך החוסן נכנסו גם קציני המען, שזה הקבנים שמוכרים לכולם, גם היועצים הארגוניים, גם אנשי המנהיגות שאמורים לטפל בעולם המפקדים, וחבורה משובחת של רבנים. מעולם לא צרפו אותם אל עולם החוסן. הרבנים שלנו, שההבנה שלי הייתה שיש אנשים שמקשיבים לרב ונשמעים אליו ובאים לבקש עצה ותשובה ומענה, יפגשו את הרב ביחידה והם יוכלו לנסות למצוא מזור לכאבם דרכו.
הרב המשטרתי.
הרב המשטרתי. אז הרבנים שלנו צורפו באופן רשמי ועוברים הכשרות של מגיבים ראשונים.
אתם בעצם נותנים את הכלים להמשיך ברציפות התפקודית. וכשירות מבצעית ושמירה על החוסן של הפרט, זה אחד הדברים הכי חשובים. כמה אנשים מונה היחידה שלך?
היחידה שלי מונה כרגע 5 אנשים, שזה הקבוצה שמנהלת את האירוע. יש לנו עוד בערך 30 קבנים, 30 יועצים, אבל דוד, אנחנו משתמשים, וזה המקום עוד פעם לספר על אנשים מופלאים, אנשי מילואים.
ספר בשביל זה אתה כאן.
תודה. אנשי מילואים ומתנדבים מעולם הטיפול, שבאו והציעו את עזרתם. אנחנו פתחנו מערכת מאוד רחבה, שעושה שימוש באנשים, באזרחים, שכמובן עוברים את המיון אצלנו, לראות שרמתם טובה, וכל מה שהם צריכים מבחינת ההכשרות יהיה, כי בכל זאת אנחנו משטרה. אבל האנשים האלה עושים עבודה נהדרת. אנחנו מאמינים בכוח של הקבוצה, ובטיפול בפרט. עד היום עברו למעלה מ-10,000 שוטרים אצלנו סדנאות חוסן. אם תיתן לי לרגע לספר לך, כבר כשזה התחיל, פתחנו מוקד שהוא גם מגיב וגם יוזם. הוא גם מגיב לפניות מהשטח, הוא גם יוזם שיחות אל מפקדים ואל שוטרים כדי לראות את המצב. מיד אחרי זה עשינו שיחות חיזוק, בעיקר למפקדים. היו הרבה מאוד יחידות שלצערי גם חלקן היום נקראות יחידה שקולה, ומפקדים שקולים, כי הם איבדו הרבה לוחמים. אנחנו איבדנו 59 שוטרים בקרבות, מעל 200 פצועים קשה, מעל 20 מהם עדיין מאושפזים. בשלב הבא עשינו סדנאות של חוסן, והסדנאות האלה עברו בהם, כמו שציינתי, מעל 10,000 שוטרים עד היום, כשבנוסף לזה יש מה שנקרא סדנאות טיילור מייד, סדנאות לאובדן, סדנאות לשכול, סדנאות, אתה ציינת את הסיפור של הכשירות המבצעית, אין לנו משטרה נוספת במדינת ישראל, זה אותם שוטרים, והגוף הוא קטן, ואנחנו היינו צריכים מהר מאוד להחזיר אותם, את מי שאפשר, את מי שזיהינו שיש בו את הכוחות, להחזיר אותו לפעילות.
היו כאלה שלא ניתן.
ישנן תמיד כאלה שלא ניתן, והם מקבלים רובם ככולם טיפול נפשי פרטני. אנחנו הרחבנו את הטיפול. עדיין, ויש כאלה שזו רק תחילת הדרך, והם יעברו גם לחזקת משרד הביטחון בהמשך. אנחנו נותנים מענה למשפחות, אנחנו נותנים מענה לנשים, אנחנו זיהינו את המחירים, יש לנו 500 משפחות מפונות מהדרום של שוטרים. אני רוצה לומר משהו, משטרה היא גוף משפחתי, יש שם לפעמים 2 ו-3 דורות של שוטרים, אבא ובן, ולפעמים גם הסבא היה כבר שוטר. יש לנו משפחות של אחים ואחיות שהם שוטרים. וכשאנחנו כל הרוג, כל פצוע, הרבה מאוד מעגלים מכירים אותו. ולכן הפגיעה בארגון הייתה כל כך דרמטית. כל עם ישראל ישב מול המרקע. כל עם ישראל ראה ורואה את הזוועות שתיארת רק לפני דקה אחת. אבל כשזה קורה בתוך ארגון שכמעט כולם מכירים את כולם בדרך כזו או אחרת, הפגיעה הייתה קשה מאוד.
אמרת קודם משפט שדי טלטל אותי. מי שנכנס לשורה לא יצא אותו דבר.
נכון. נכון.
היית שם?
הייתי שם מספר פעמים.
יצאת אותו דבר?
לא.
מה זה אומר?
זה אומר שאתה נחשף לגיהינום מלא אדמות. אתה נחשף לתיאורים שאתה השתמשת בהם קודם. אתה נחשף לסקי גופות בכמויות שלא עולה על הדעת. אתה נחשף לרוחות.
אתה ראית דברים. אתה איש משטרה מאוד ותיק. ראית דברים.
ראיתי דברים קשים, והייתי אחראי על צוות הודעה מרה של תאונות דרכים, ועשיתי לא מעט תפקידים שחייבו אותי להיות בזירות קשות מאוד, גם בחבלה ובימם. כזה דבר לא נחשפנו בעוצמתו. וכשאתה נתקל בתאונת דרכים קטלנית, ואתה רואה גופה של תינוק, או גופה של אישה או של גבר, זה סיפור אחד. כשאתה רואה מסה אדירה כל כך, ואתה יודע שהיה כאן טבח נוראי, זה משהו אחר לגמרי.
סגן ראש אגף חקירות והמודיעין, תת ניצב יואב תלם, אמר משפט באמת, שאולי צריך גם לזכור אותו. יש לנו תפקיד היסטורי, כך הוא אמר, לספר לעם ישראל ולעולם כולו, מהן הזוועות בלי לגמד. זאת אומרת, לא צריך לגמד שום דבר, כי רואים את הכל. אמרתי לך, גם אני נחשפתי לחלק לא יכולתי לצפות בכל, זה היה יותר מדי גדול, יותר מדי מעיק, אבל המעט שראיתי, כשאני מדבר איתך, אני רואה את התמונות.
שוטרת שהייתה באחת מהסדנאות, שאלתי אותה, איך את? אנחנו לא שואלים מה שלומך. אנחנו אומרים, איך אתה? איך את? והיא אמרה לי, אני עוצמת עיניים, ואני רואה עיניים. אני רואה עיניים.
וואי.
היא לא רואה מחבלים, היא לא רואה גופות, היא רואה עיניים של מחבלים. כל אחד לקח משם לצערי הרב, משהו שאני לא מאחל לאף אחד לקחת. ולכן, האמירה של המפכ"ל באותו נושא הייתה שידעו כל שוטר ושוטרת שאנחנו כמשטרה נלווה אותם ואת משפחותיהם כל זמן שצריך. המשטרה והמשרד לבלה משקיעים הון רב בכסף ממש על מנת שנוכל לבצע את כל הפעולות. אחרי הסדנאות אנחנו פותחים עכשיו מתחמי מרפא. אנחנו פותחים 5 מרכזי חוסן מחוזיים. התהליכים, וכאן המקום להודות למרכז המורים בבאר שבע ובאשדוד ולאונו שביהוד ובחיפה שעזרו לנו, אבל עכשיו אנחנו הולכים לשלב הבא, מתחמי מרפא, השוטרים יגיעו ליום שלם וחלקם יגיעו גם למסע של 5 ימים בשביל לייצר איזושהי יכולת לרפא מהאירוע.
תחנת ריכוז החללים בשור עדיין עובד?
היא פתוחה ועובדת, אבל על אירועים מאוד מאוד קטנים, מספרים שאני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל, ואני גם לא רוצה להטעות אף אחד.
הקמתם קו זיהוי של צילום, נטילת טביעות אצבע, DNA, צילום מנשך שיניים, איסוף של חפצים מהגופות. מה עושים עם כל זה?
מה עושים עם כל זה? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. פעם אחת זה נועד על מנת לזהות את החללים, ולזהות בזיהוי ודאי שהיה מאוד מאוד מלא בקושי. אבל באותה נשימה, אותם אנשים ביחידות החקירות שלנו עוברים על 10 טרה של סרטונים שחלקם נעשו על ידי המחבלים עצמם, חלקם על ידי רשתות תקשורת, והם עוברים איתם על מנת לנסות ולזהות עד כמה שאפשר יותר ודברים, וגם האנשים האלה נדרשים לחוסן, גם הם מקבלים סדנה מסודרת.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אתה יודע, כשבן אדם בא לעזור למישהו, הוא עצמו שהיה חשוף לכל הזוועות הללו, הוא בעצמו צריך מישהו שיתמוך בו, שיעזור לו.
אנחנו יודעים היום בעולם ש-PTSD, או מה שנקרא פוסט-טראומה, היא משהו שלא ידענו להיערך מולו הרבה מאוד שנים.
הוא יכול להתפרץ שנים אחרי.
הוא יכול להתפרץ, נכון, הרבה שנים אחרי זה. הוא מדבק. הוא יכול, אתה יכול לחזות באירועים.
ליצור פאניקה סביבתית.
ליצור פאניקה סביבתית, הוא יכול לייצר דור שני ושלישי של פגועים, כשבבית יש מישהו עם פוסט טראומה.
אנחנו יודעים את זה ממלחמת העולם השנייה.
ממלחמת העולם השנייה, ממלחמת יום כיפור, ולצערנו מדינת ישראל למודת קרבות ומלחמות. ולכן, גם לאותם מערכים, שלאו דווקא נלחמו במחבלים, ועשו עבודה מאוד מאוד קשה ברמה הרגשית, כולם מקבלים ויקבלו מענה חוסן מותאם אליהם, מותאם אליהם. זה אנשים צעירים מאוד וסטודנטים שצופים בסרטונים ומקטלגים אותם. וגם הם מקבלים קבוצה, תמיכה וטיפול פרטני, בהחלט כן.
הבנתי שהמשטרה קיבלה תקציב נוסף, לא קטן, למרות שאתה יודע, תמיד לא מספיק, והמפכ"ל בירך את השר ואת הממשלה על הגדלת התקציב. אבל אני שואל אותך באמת, חסר לכם שוטרים. אני מניח שהיו פרישות של שוטרים שכבר לא יכלו לשאת לא את המראות וגם לא את השהייה בתוך העבודה המאוד קשה. הרבה שוטרים פרשו?
פרשו לנו שוטרים במעלה הדרך. אנחנו עדיין לא רואים את השוטרים כמגמה אחרי השביעי באוקטובר.
אולי יש מגמה הפוכה, עלייה?
ישנה מגמה הפוכה של גיוסים. אנחנו רואים יותר ויותר, ואנחנו עמלים גם על הגיוס וגם על שימור כוח אדם. להיות שוטר זו שליחות. להיות שוטר זה להבין שיש לך משמעות במרקם האנושי של החברה הישראלית. וצריך להבין שאם אתה מגיע לשם, אתה מגיע קודם כל לארגון מאוד מעניין מקצועית.
מכיר אותו קצת.
כן, אתה גם היית קצין משטרה, אתה מכיר. אני מברך על מעל 30 שנות שירות. אני חושב שזה...
שמע, אני רוצה להגיד לך משהו אישי אפילו. פעם שאל אותי מישהו שאתה מכיר, חבר טוב שנפטר במהלך השנים, שאל אותי, תגיד, יש לו כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות, למה בחרת גם ללכת לדבר הזה? אז אמרתי לו, משה פרידמן, הכרת אותו?
בוודאי.
אמרת, אני לא יודע, אין לי הסבר. זה מושך, זה מעניין, וזה שליחות. אז הוא אמר, המשפט האחרון שאמרת, בגלל זה אני כאן.
נכון.
וכנראה שבאמת הרבה מאוד שוטרים, שאנחנו ביום יום מקללים אותם, כי עשו לנו דוח, בעצם עושים שליחות מהדרגה הראשונה.
השוטר הזה שאתה מקלל אותו כשאתה מקבל דוח, יהיה הראשון שיגיע בדרום, יהיה הראשון שיגיע לאותה אישה שמקבלת מכות בבית, לפריצה שהייתה בדירה שלך, ולכל מצוקה שלך כאזרח, הטלפון הראשון הוא משטרה. ולא משנה אם זה כן בחלקנו או לא בחלקנו. כולנו נדרשים אל אותה משטרה, ואז מודים לנו ומסבירים לנו, אבל זה חלק מהעניין. אנחנו גם מכירים בעובדה שכשאתה עושה את תפקידך כנציג החוק, לפעמים גם אתה חוטף חבטות אחרות.
תגיד, איך אתה מספר לנו קצת יותר על הפעילות של המפכ"ל בתוך האירוע הזה, באופן כללי, ובכלל מהתאריך של שבת השחורה הזאת?
המפכ"ל שאותו אתה גם מכיר והערכת אותו גם באחת התוכניות שלך, הוא איש שעשרות שנים נמצא במשטרה, מאוד אמון על העולם המבצעי, מאוד חשוב לו. הוא עשה במשטרת ישראל פעילות ההכנה בשלוש שנים האחרונות, שנתנה את המענה באותה שבת נוראית. הקים יחידות, זיווד אותם, אימן אותם, הכשיר אותם, גם כשהוא היה מפקד מג"ב, ולא מעט אנשים הסתכלו בעין עקומה, או בשאלה מה פתאום צריך לעשות, או להקים את היחידה הטקטית, או לחמש בצורה כזו או אחרת יחידות אחרות, הרי אנחנו נמצאים בכל כך הרבה עולמות, ואני חושב שלצערי, לצערי כי המחיר הוא כבד, ביום השביעי לאוקטובר, כולם הבינו עד כמה הוא צדק בהבחנה שלו ובהיערכות שלו, ולמזלנו הגדול בשלוש שנים האחרונות הוא המפכ"ל, אז הוא גם יכול להחליט על הכיוון ועל הדרך ועל ההתעצמות. הוא נטל תפקיד מרכזי מאוד באותה שבת וגם אחריה. הוא מגבה את הלוחמים, הוא נותן מקום למפקדים, ואני חושב שבמקום הזה אנחנו בהחלט נמצאים בדרך הנכונה.
תראה, דיברת על כך שמשטרה זו שליחות. פעם, כמה שנים טובות, ריינתי פה את השר לביטחון פנים, ושאלתי אותו, איך שוטר יכול להתקיים, נדמה לי שהשכר היה אז 8,000 או 7,000 שקל לשוטר מתחיל. גם לפני 7 שנים, זה היה שכר ממש אפסי. בטח ובטח לא למי שצריך לעבוד לפעמים שלדי, שזה בוקר וערב וצהריים, ולישון כמה שעות ולחזור חזרה למשמרת שלו, והוא אמר לי, זו שליחות. אבל אמרת לו, שליחות, אבל עם שליחות אתה לא יכול לפרנס משפחה. המשכורות עלו בתקופה
אז. המשכורות עלו בתקופה האחרונה, קיבלנו תקציב גדול יותר.
אהרונוביץ' שאלה אז, אני זוכר את השכר במשהו כמו 300 שקל לשוטר, שזה לא מעט. אז,
אבל בשנה האחרונה, השר לבלם, ואנשיו עשו פעולה מאוד מאוד חשובה והביאו תוספות למשטרת ישראל. אנחנו נותנים מענקים ומענקי שימור ומענקי גיוס. השכר עלה, הוא לא מספיק והוא גם לא יספיק אף פעם, כי אני לא חושב שניתן.
המשטרה קטנה, המשטרה קטנה שכאן.
אנחנו מדברים על 27,000 שוטרים, שזה 2.36 למשטרה, לאלף נפש, זה מהמקומות הנמוכים מאוד. כששוטר אצלנו הוא לא רק שוטר תנועה, הוא גם מחר בבוקר ייתן מענה לדברים אחרים, וראינו את זה בשביעי באוקטובר, כשקצינים שזה לא התפקיד שלהם, ושוטרים שעושים תפקידים אחרים, מצאו את עצמם לוחמים בזירות, עם האקדח האישי שלהם. אני חושב ששכר הולם לשוטר, שוטרת, צריך להיות שכר כזה שהשוטר בסופו של יום לא ידאג לפרנסתה של משפחתו.
המפכ"ל עושה סטטוס שבועי כדי לבדוק את ההתקדמות של תהליכי החוסן. איך זה מתבטא?
זה מתבטא בעובדה שבכל יום שני, כשיש ישיבה של סגל הפיקוד הבכיר, גם ראש אגף משאבי אנוש, גם מפקדי המחוזות, וכל ראש אגף שזה נוגע אליו מתייחס, מתייחס בזמנו ובתקופה שלו, לנושא החוסן. המפכ"ל בודק כמה אנשים עברו, איפה הם עברו, אם יש צרכים מיוחדים. זה פרק בפני עצמו, החל מהשביעי באוקטובר ועד היום, בכל ישיבה שבועית של סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל.
תראה, זמננו תם, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, שלא הייתה בתוכנית. אתה רואה, תסתכל לשעון. דיברנו על זה לפני זה בחדר שלי, בתוך כדי המלחמה, 7 לאוקטובר, הסתבר שהקשר המשטרתי לא יודע לעבוד מול הקשר של הצבא. איך יכול לקרות דבר כזה?
מכיוון שאני...
אני לא יודע, לא איש טכני.
לא איש טכני.
אז הנה גילית לך, לא ידע לעבוד מולו.
אני מאמין שזה חלק מהלקחים של השביעי באוקטובר שצריך לתקן אותם.
אנחנו הולכים להקים מערך תקשורת חדש.
אנחנו הולכים להקים מערך תקשורת חדש, ואנחנו פועלים רבות כדי לחזק את העצמאות התקשורתית שלנו ואת המענה שלנו, מחוות שרתים ועד פס רחב יותר. הכל קיים, ואני מאמין שגם לזה יימצא פתרון.
היועץ האסטרטגי למפכ"ל, ראש מערך חוסן רשתי במשטרה. אין לי מה להגיד, רק שתהיו בריאים. ואירן, שמחתי להריח אותך כאן. אנחנו גם חברים למען הגילוי הנאות, שתהיו בריאים.
תודה רבה דוד, תודה. אני נהניתי להיפגש איתך וגם להתארח כאן.
תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.